מישהו שפתוח שמי שיגיע...
אז היינו בפרק ז' מערת תפארת ישראל. יש פה בחור חדש.
כן,
שבוש. איזה מכינה? בלישה. יש פה בחור אצלנו מבלישה. למרות שהוא לא הגיע מתחילת זמן חורף. הוא לא הגיע מתחילת הזמן. אתה מכיר? מה?
סער, סער.
טוב, אז אנחנו עסוקים בעולם המצוות, נכון? פרק ז' במערד בעולם המצוות, ודיברנו על, על עניין המצוות באופן כללי, והפרק הזה עוסק, מתחיל לעסוק בפרטי המצוות, שראינו שוב את מחלוקת, נסכם את מחלוקת הרמב״ן והרמב״ם. הרמב״ם אומר, פרטי המצוות לכאורה אין טעם, זו שיטת הרמב״ם, ככה זה נשמע ממנו. הרמב״ן אומר, זה לא ש... אל תחשוב שאין להם, כאילו הרמב״ן ויראה לשיטתו, מה ראה לשיטתו? שכל מיני מדרשים שאומרים וכי מכפת על הקדוש ברוך הוא, שוחט מהצבא, שוחט מן העורף, ומה הוא לומד? מכאן העיקר, עיקר זה עניין השחיטה, פרטים, אל תיקח אותם, לא מחייבים אותך, אין בהם איזה טעם מיוחד. והמהר"ל דוחה את זה בחריפות, הוא אומר, כתוב, כי חוכמת חיים בינכם לעיני העמים, אם הדבר הזה הוא כזה חסר היגיון, איזה חוכמה ובינה גדולה כל כך יש פה? זה בעצם זה ככה מה שהמהר"ל מקשה. הרמב"ן רוצה לומר, לא שהוא התכוון לומר לא אכפת לו שאין שום טעם, יש טעם, רק מה הטעם? הוא לא, זה לא בשביל, זה לא בשבילו, זה בשבילנו לצרף, הכוונה לזכך אותנו, לקדם אותנו, לרומם אותנו. זה בעצם מה שראינו. ופעם שעברה התחלנו, דיברנו במהלך ארוך, ראינו פה שהמהר"ל מתחיל לפרוס את ה... מדבר על המושג הזה שיש שבע מצוות בני נוח, לעומת זאת לעם ישראל יש תרי"ג מצוות. ופעם שעברה הסברנו בעריכות את המשמעות של שבע מצוות בני נוח, הסברנו את המושגים ימין ושמאל, פנים ואחור, למעלה ולמטה, בנקודת האמצע, בכל שבע מצוות בני נוח. מי שלא הספיק כדאי מאוד...
מה זה נקודת האמצע?
נקודת האמצע זה הנקודה שמאגדת את הכל, שזה היה... זה היה איסור הראשון אי פעם, מכל עץ הגן תאכלו, מעץ הדעת לא תאכלו. זה היה איסור אכילה מעץ הדעת, שהפך להיות איסור האכילה מעבר מן החי. שניהם מבטאים את הנקודה של, נקרא לזה בשפה שלנו, תחילת סיפוקים. יכול להיות שאדם לעצור רגע ולא להסתער על להבין שיש משהו שאסור לו. זה נקודת האמצע. דיברנו על ימין ושמאל, שזה נטיית הגזל ונטיית הרצח, על פנים ואחור, שזה מצד האדם עצמו, ימין ושמאל מצד החברה, פנים ואחור מצד האדם עצמו, עריות ודינים, ולמעלה ולמטה ברכת קללת השם, ברכת השם, סגידו, פנים ואחור מצד האדם עצמו.
זה תחיית סיפוקים של
האדם
עצמו?
לא, זה מצד האדם עצמו. יש ממד בזה שהאדם משפיל את עצמו. אני אסכם לכם את זה שוב בקצרה. נכון, המהר"ל אומר שש שבע מצוות בני נוח, ימין ושמאל. ימין זה שמאל דוחה, ימין מקרבת. ימין זה הנטייה לעשות את הכל לדבר אחד, לא מוקר טוב, לעשות הכל לדבר אחד, ושמאל זה הנטייה להפריד. ימין זה נטיית הגזל, הכל של כולם. שמאל זה נטיית הרצח, נטיית הריחוק, זה פנים ואחור. ודיברנו על 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 פנים ואחור, שזה שוב, וזה מצד האדם עצמו, זה מצד האדם עצמו, שיש באדם מימד, האדם משפיל את עצמו, זה הצד של העריות, שהעריות זה הצד המשפיל. אמרנו שגם אם יש אשת איש, אני אפילו אחדד את זה, אשת איש שאומרת אני רוצה לחתוא עם מישהו מסוים, וגם בעלה אומר לא, תקשיב חופשי, אין לי בעיה, שם ישמור, יש כל מיני דברים כאלה היום, זה גם עדיין איסור העריות. רגע, אז רואים שזה לא עניין של בן אדם לחברו, עיקר עניין העריות זה מה שזה משפיל את האדם. זה צד אחד. ויש את הדינים, שזה בעצם העניין של לא רק של לסדר את החברה, אלא בעצם זה קומת חיים אחרת של עולם מתוקן מסודר. זה פנים ואחור, ולמעלה למטה קללת השם, בניגוד לברכת השם שהיא חיבור, קללת השם זה ניתוק מהמקור, ועבודה זרה שזה לקחת את כל התובנות הרוחניות, את כל העולם הרוחני האלוקי הנשגב, ולצמצם אותו בתוך המציאות החומרית המוגבלת. אלו ששת הצדדים של שבע מצוות בני נוח. אתה שולח להם את הסיכומים? אז תסתכלו, מי שרוצה לראות את זה כתוב, אז יכול להיות את זה כתוב. ונקודת האמצע זה אותה מצווה שהתחילה בהתחלה בחטא האדם הראשון בעץ הדעת, איסור עץ הדעת, ואחרי זה איבר מן החי, שזה בעצם מה זה עצר מאיבר מן החי, חותך את הרגל של הפרה וישר אוכל, לפני שהיא מתה. זה בעצם להסתער בלי לעצור. והתורה מחנכת אותנו לאט לאט את כל המציאות, זה בעצם המושג ששם מצוות בני נוח. אז נפגשנו שם מצוות בני נוח, וראינו קצת את העניין של עם ישראל, הייחודיות של עם ישראל בתוך זה, והיינו במשל של המהר"ל, אם אתם, ודע, אני חוזר למשל הזה על שממשיל את בעצם את המצוות לפרי, ואת כל התהליך הזה לעץ ופרי, זה מה שאני אקרא את זה עכשיו שוב, ודע עוד כי הגרעין אשר נזרע באדמה, מוציא אילן בפירות וענפים, והעלים והפירות הם בצורה מיוחדת שראו אל הגרעין מצד טבעו המיוחד לו, לא תראה, בעץ מנגו יש עלים וענפים וגזע ושורשים כמו עץ מנגו, בעץ לימון זה משהו אחר, כל עץ את מה שמיוחד לו. ואל תאמר שאם היה מוציא ענפים ועלים בצורה אחרת, שהיה זה רע, רק כי כך גזר הטבע של הגרעין בצורה הזאת, ובתואר זה יוצא הגרעין הזה לפועל הגמור. והוא בשלמות כאשר מוציא עלים והפירות כפי אשר ראוי לטבע הגרעין. כמו כן עצמו הנפש שהיא למעלה, יזכה ותאורה וניתנה בגוף האדם למטה. צריך שיוציא אותה אל הפועל, כמו שהגרעין יוצא אל הפועל מן האדמה שנזרע בו. ויוצאת אל הפועל כפי מה שראוי לנפש. כאשר יצא הנפש אל הפועל היא בשלמות, אז השלמות שלה ידבקה למעלה עם השן, כמו שהיא באה מלמעלה. רק זהו ההפרש, כי האילן הוצאת תואר הענפים והעלים, בצורת הפירות הכל הוא טבעי. אבל האדם הכל מצד הנפש, כי אין מה לתואר האחרונה טבעית כלל, רק יש לאדם נפש אלוקית מיוחדת, כי נפשו האלוקית נתן לו גם כן המצוות, מיוחדות אשר ראויים לו, וכך נתן השם יתברך התורה והיא בלתי טבעית, ועל ידה יצא האדם לפועל השלמות, כמו שיצא האילן לפועל השלמות. והוא אשר עמד הכתוב, כי האדם את השדה, כמו שהתבהר במקום אחר. רק נתחיל להסביר את המשל, עינים אחרות, וזה כבר מתחיל לתת פה איזשהו בירור מאוד עמוק ביחס למצוות, כי דיברנו ופתחנו את הפרק גם פה ובפרק ו' דיברנו על מצוות מצד זה שהן גזרה, גזרה לא במובן שזה משהו לא ברור, אלא גזרה במובן זה שהמצוות הן משהו אלוקי, עליון, נשגב, וזה עניין המצוות, זה לא משהו שפותר את ענייני העולם הזה, זה משהו שאמור להרים אותי למדרגת עולם הבא, זה הצד הפנימי של המצוות. הצד שני, המצוות צריכות לפעול עלינו בני האדם, למציאות החומרית האנושית שלנו, ובשביל זה המצוות ניתנו בכלים מאוד מאוד גשמיים, מאוד מאוד ארציים. אז עולם המצוות מכין סתירה מאוד מאוד גדולה. מצד אחד הוא פועל בכלים גשמיים, ארציים מאוד. מצד שני, תוך המצוות האלה תמון תוכן רוחני מאוד 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 עליון. וזה בעצם, עכשיו, אז למה, אז יש לנו פה שתי בירורים שהתבררו מתוך זה. בירור אחד אומר שבעצם, למה אני חייב את הצד הארצי, האנושי של המצוות, כי בסוף המצוות צריכות לפעול עליי, על בני האדם, ואם המצווה תישאר מאוד מאוד ברוממת, היא לא תפעל עליי, היא צריכה במקביל לצד המרומם שלה גם להיות משהו שיש לו חיבור אל המציאות האנושית שלנו, ולכן יש במצוות מימד מאוד מאוד מעשי, אנושי. זה אומר שאלה, רגע, הכל פה זה אקטים טכניים מעשיים של עניין העולם הזה, איך זה ירומם אותי? תשובה, זה ירומם אותי כי בתוך הדבר הזה תמון תמון נקודה מאוד מאוד גדולה, כמו שבתוך העץ, וזה המשל של העץ. אתה רואה את העץ, אתה רואה את הגזע, אתה רואה את הענפים, אתה רואה את העלים, אתה אומר, אין פה כלום, אין פה שום דבר. אבל אני מבין שהכל פה מתחיל ממה, הוא מתחיל, התחיל פה מאיזשהו גרעין, והגרעין הזה בסוף יצמיח גם את התכלית, שזה מה? הפירות. ובעצם יש פה איזשהו סוד, יש פה איזשהו נקודה פנימית שתמונה בתוך הדבר הזה, בתוך העץ, בתוך הגזע היבש הזה, שאין בו שום טעם, אין בו שום רע, אין בו כלום, והוא בסוף יוציא את הפירות, וזה בעצם התהליך של המצוות. אבל זה מלמד אותנו גורם, זה עיקרון אחד. עיקרון שני שזה מלמד אותנו, שבעצם כל פרי הוא פרי אחר. כשהפרי הוא פרי אחר, אז גם הסביבה שבה גדל הפרי צריכה להיות שונה. לא דומה הסביבה שבה גדל פרי התמר, הסביבה שבה גדל הגפן, וכן הלאה. זה בעצם, לכן צריך להיות הבדל מאוד משמעותי בין כל קומת חיים שונה, תוליד מצוות שונות. יש קומת חיים שהיא קומת חיים ששם המצוות בני נוח. זה תוכן רוחני ברמת שם המצוות בני נוח. תוכן רוחני שמתאים לגוי, הכלים שמתאימים להעביר את התוכן הרוחני הזה, זה שם המצוות בני נוח. ויש קומת חיים רוחנית שהיא קומת חיים של עם ישראל, בק צריך כלים אחרים. ויש קומת חיים אחרת, שקצת בררנו פעם שעברה, שהיא קומת החיים של כלל ישראל. זה מדרגה אחרת. דיברנו פעם שעברה, אם אתם זוכרים, על שלוש דוגמאות למשהו מאוד מוזר בעולם המצוות ביחס לכלל. הבאנו שלוש שאלות מאוד קשות. עניין אחד זה זה מה? יש את התואר שרוב הפוסקים מבינים שזה מצווה אפילו לפני שהתגיירה. אז יש את הדרשה שאחרי זה בן סורר הוא מורה וכולי, אבל זה לא מה שהמהר"ל מבין. ויש יש עניין שבמלחמה אפשר לאכול כותלי חזיר, וגם כאן זה לא במציאות של פיקוח נפש, זה במציאות גם לא דווקא של פיקוח נפש. מתירים, מותר ההלכה לאכול כותלי חזיר במלחמה. ודבר שלישי שדיברנו עליו, זה אחד הדברים הכי קשים שיש, שכל עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים באה לכפר עליו, שזה תרומת מקדש וקודשיו. אחד הדברים הכי חמורים זה להיכנס למקדש לאכול קורבנות בתומה. אבל אם עם ישראל כולם תמאים, אז יש לנו כלל, תומה מותרה בציבור. זה כל כך לא ברור, דווקא במלחמה, והיה מחנך הקדוש, דווקא במקדש, דווקא שם פתאום מתירים לי כל מיני היתרים כל כך מוזרים, דברים שהם הכי מתואבים, הכי משוקצים, צריכים להיות מותרים. אפשר להבין, אפשרות אחת, שזה היתרים של שעת הדחק. לפי המהר"ל אנחנו מסבירים הסבר אחר לגמרי. זה לא היתרים של שעת הדחק, זה פשוט קומת חיים אחרת. בקומת חיים של הכלל, עולם המצוות עובר שינוי, עובר תהפוכה מוחלטת. וממילא כשהתירו לבוא על אותה גויה במלחמה, זה לא יפגום בקומה הרוחנית של היהודי וכהוא זה. כי במלחמה, התודעה, אפילו הכי פשוטה של האדם היא לא אליו, היא קשורה לכלל. אתה מרגיש שייכות לכלל. שייכות למשהו הרבה יותר גדול. כן, אז, ולכן גם האדם פתאום יכול לקבל כוחות מאוד מאוד מיוחדים, ועוצבות מאוד מאוד גדולות. כן, הבאנו פעם שעברה להוכיח, דיברנו על המנחת חינוך, נכון? שהמנחת חינוך שואל, איך, הרי אם עכשיו יש מלחמה, ובא המפקד אומר, תקשיב, תכי סטייר על המחבל, אני יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, הרי למדנו שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, שלוש עבירות. מה קשור עכשיו? שיכבוש, הוא רוצה לכבוש את עץ גולני, שיכבוש את עץ גולני, תן לו חופשי, אבל לא צריך למות בשביל זה. כך שואל המנחת חינוך. והסברנו, על פי גם דברים של הרב ישראלי, שכשנמצאים במלחמה, אז אתה לא בקומה האישית הפרטית שלך, אתה נמצא במציאות שנקראת קומת הכלל. כשאתה ביחס לקומת הכלל, במקרה כזה, היחס אליך הוא אחר. לא מתייחסים למציאות הפרטית שלך. זו דוגמה לזה שיש קומה כזאת שנקראת קומת הכלל. ובכל קומת חיים אחרת, יש עולם מצוות אחר, שמעביר את התוכן הרוחני, שמתאים אותו כמה קומת מצוות. ורגע, מה יהיה לעתיד לבוא? איך לעתיד לבוא, אוכלים את הסעודה דיוויתן בלי לשחוט אותו? כי לעתיד לבוא, התוכן הרוחני הזה כבר יהיה קיים גם בלי מצוות. כלומר, המצוות הם כלי גדול, קדוש, נפלא, שכל המהות שלו זה היכולת לקחת את התוכן הרוחני הזה ולהשפיע אותו במציאות. לעתיד לבוא, מתישהו, באיזשהו תהליך רוחני מאוד מאוד ארוך, יש מגמר אומר, מצוות בטלות לעתיד לבוא, אולי לא נצטרך מצוות. למה לא נצטרך מצוות? כי התוכן הזה כבר יהיה קיים בי, אז כבר לא יצטרך את הכלי שמעביר בי את התוכן הזה. זה מה שעולה פה מהמהר"ל, בוא נמשיך את זה הלאה. והמהר"ל יוצא, אם היה משהו בעצם המצווה עצבה, אז למה מצוות לא צעתיד לבוא? איך מתישהו אפשר לוותר על זה? רואים שהמצווה מהותה זה להביא לך את התוכן הרוחני הזה. זה נכון, זה קצת לכאורה מקטין את המצווה, אבל זה לא ממש מקטין, כי המציאות שלך הדרך היחידה לאחוז בתוכן הרוחני הזה, זה דרך המצווה. אין לך שום יכולת. מה?
צינור,
כן. המצווה היא צינור, והיא צינור שמותאם כל אחד לפי התחום שלו, לפי הקומת חיים המתאימה שלו. לגויים יש צינור מסוים, לעם ישראל יש צינור אחר, ולכלל ישראל יש צינור אחר, וכל צינור כזה מוריד את התוכן רוחני אלינו באופן שמתאים לנו. אז בואו נראה את זה ביחד. צער הכיוון, ההסבר ברור? שאלות, הערות? בואו נראה את זה ביחד. כמו שבאילן הוצאת הענפים והפירות שלו לצרף את איבו כאשר ראוי, ואם לא היה מוציא הענפים והעלים בצורת הפרי בוודאי היה מקולקל, כאשר ראינו שלא מוציא שלמות שלו אל הפועל, כך הוא דבר זה אם לא מוציא פעולת המצוות אל הפועל, הנשאר בכוח מוטבע בחומר. ודבר זה קלקול אליו כאשר נפשו מלמעלה, היא מוטבעת בגוף, אם כן הנפש נשאר בכוח, צריך שתצא נפשו אל הפועל מן החומרית. ואין זה רק על ידי מצוות אלוקיות כמו שיצא לפועל, זרע נטוע בארץ, דבר זה צירוף נפשו כאשר יוצא לפועל. אז הוא העיר פה עוד שתי הערות שנסביר אותם, גם לפני כן וגם כאן, שההבדל בין העץ לבין האדם, שאצל העץ זה טבעי, זה יוצא אוטומטי. אצל האדם זה לא טבעי, זה לא אוטומטי. זה דורש איזושהי עבודה. האדם גם יכול ליפול ולא לממש את עצמו אל הפועל. אבל כמו שעץ שלא יוציא פירות, הוא עץ חולה, הוא עץ שגם כנראה ימות ולאט לאט יצטמצם, יצטמק עד שהוא ייעלם לגמרי, גם אדם שלא מממש את עצמו באופן הזה, הוא גם, הוא זה משהו חולני, זה משהו שהוא לא מוציא את עצמו אל הפועל. וכשאתה מוציא את עצמך אל הפועל, משהו פה יתייבש, המעיין יתייבש, הנשמה תתייבש.
הוא
מה? כן. כמו האדמה שתמיד מוציאה לפועל. חידשנו בהתחלה שהאדמה, כאילו, אמרנו את האדם, זה תמיד לא הוציא לפועל. זה עוד עניין. הוצאה לפועל שלא נפסקת תמיד. וככה מוזל בכל מקום, כאשר היו רוצים לדבר על שכר המצוות, אמרו, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם. זה לא סתם הדוגמה של הפירות. זה לא סתם איזה, זה משהו עמוק, פנימי. פרי, כי זה ממש כמו פרי. כמו עץ לפרי. בעולם הזה, והקרן קיימת, עולם הבא, מפני שאדם על ידי המצוות יוצא לפועל השלמות. מה שהיא נפש הצולה מלמעלה. שהוציא האילן לפועל השלמות שלו, שקונה האדם המעלה העליונה להיות דבק בו יתברך. זה ממש גם המשל לא דומה, כאילו יש לך כבר איזה תוכן רוחני, יש נפש עצולה מלמעלה, מה צריך לעשות? להוריד אותה למציאות. זה כמו שנתתי זרע באדמה, ה-DNA של, של, של הפרי כבר תמון פה בזרע, ששמתי באדמה. רק מה צריך לעשות? צריך דרך העץ, להוציא שוב את הזרע הזה, דרך הפירות, נכון? זה יוצא ככה, זה ממש ככה, זה ממש משל שמתאים אחד לך. כן, אני שואל למה על ידי מצווה הזאת האדם בשלמות בפועל. שבדיין זה קשיה, כמו שאין לך לשאול, למה אילן הזה בפועל השלמות? שצורתו ותוארו כך, ולא הצורתו ותוארו בעניין אחר. כי דבר זה מתחייב, לפי העצם הגרעין. למה העצם הזה נראה ככה? כי זה הגרעין שלו. למה המצוות של האדם מישראל נראות כמו שנראות? כי זה השורש הרוחני שלו, וכך זה יוצא לפועל. ואחרת זה לא יוצא לפועל. כך מתחייב בפי נפשו שהיא אלוקית מלמעלה, שהיא בעל השלמות כאשר הוא עושה מצוות אלו. כל לפי מה שמתן השכל שיהיה האדם בפועל, צד שיש לו נפש אלוקית, מה שגוזר עניינו, וזהו צירוף נפשו. צירוף נפשו הזכרנו כבר, בניגוד לרמב"ן שיסביר לצרף לישון לזכך, צירוף לישון לחבר, מצרף דברים אחד לאחד. מפני כי האדם מושלם ברמה חברים, והעולם שלא יצא מן הסדר רק יעמוד בסדר שלו, ולא ימוש ושלם משסה ימים. בשביל כך נתן האדם גם רמח ניצות עשה לשלמתו, נתן לו שעשה ניצות לא תעשה, שיעמוד בסדר שלו, שלא יצא מן הסדר שנברא עליו. כמו שהזכרנו בערכות בפרק ד', משתי בחינות, מצוות לא תעשה, זה לא לאבד את הסדר הרוחני, מצוות עשה, זה כל הזמן לקנות תוכן רוחני, לפרוץ קדימה, היינו שם שם. בכל אחר פירשנו, כי עוד כי האדם הוא העיקר בנבראים, מקומו בעולם הזה תחת השמש, וזהו בתור מקומו, כמו שאמרנו על כל הדברים שהם בעולם, אמר שהם תחת השמש, כל דבר בעולם יש לו מקום, כמו שאמרו, אין לך דבר שאין לו מקום, כאילו היה מקום שייך לאדם, עד שהמקום נכנס בגדר של כל דבר, ככה צריך לכתוב, בגט שם המקום. מקום זה לא עניין טכני, איפה אני ממוקם. מקום משפיע עליי גם. כן, המקום יש לו השפעה על, 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 על המציאות שלי. כן, מקום זה, ולכן צריך לכתוב בגט מקום, כי, ואם לא, הגט פסול. לא רק אומר המהר"ל ברמה הטכנית של רמאות וכדומה, כי יש משמעות למקום שבו נכתב הגט. זה דוגמה למשמעות של המקום. ואדם בעצמו, יש לו רמח חברים שהם שלמות האדם, כנגד זה נתן לו רמח מנזות עשה, שהם שלמות האדם, ויש לו מקום. אשר רובו, אשר המקום מקביל לדבר שלא יצא. ואמרנו כי מקומו של אדם הוא תחת החמה. נתן לאדם שעשה מצוות לא תעשה, כנגד החמה שיש לה שין סמכי ימים. ואלו שעשה מצוות מקבילים את האדם שלא יצא חוצה. ויעבור אלו שעשה מצוות, זה מקומו כמו שהחמה שעשה ימים, שנה הוא, שהחמה שעשה ימים, שנה הוא מקומו של האדם. אבל אין דברים אלו, פירשנו אותו במקום אחר. כלל הלווה, כי האדם יוצא לפועל די אלו המצוות, עד שהוא בשלמות הגמור. אם כי ודאי כל דברי תורה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, כלומר כי כל דרכי של תורה הם טוב בעצמם, זה כנגד מצוות עשה. כל נתיבותי השלום זה כנגד לא תעשה, שכאשר ישמור האדם החוק שנתן לו השם יתברך שלא יעבור שעשה מצוות לא תעשה, הוא יצא אדם מן החוק המוגבל ואז יש לו שלום. אשר יעבור החוק ונכנס בגבול אשר אינו ראוי לו, אין שלום לו. רק השלום כאשר יישאר כל אחד בגבול שלו. מתי יש שלום? מה זה שלום? שלום מתי יש מלחמה? כשמתערבבים, בכל שאני נכנס לצד, לאזור של חברי, שם זה לא צריך מלחמה. אם אני יודע למצוא את המיקום המדויק שלי, וכל אחד מוצא את המיקום המדויק שלו, אז מגיע השלום. טוב, יש מה להרחיב בזה, כי זה לא יבוא דרך זה שכל אחד יפחד להגיד את מה שדעתו. כשכל אחד יממש את עצמו, יוציא את עצמו אל הפועל עד הסוף, נכון? ולפעמים זה בדרך התנגשות, אבל לפעמים דרך בסוף הסוף, מתוך התהליך של הבירור, אנחנו נגיע למציאות של שלום. אז שעשה מצוות לא תעשה, הם יוצרות את השלום, כי זה מגדיר לי את המקום שלי, מה מותר ומה אסור. זה מגדיר את, את גבולות הגזרה שלי. המחניצות עשה, זה הצד של הטוב של התורה. זה הצד של, של השפע הרוחני שמושפע עליי מתוך התורה. זה הדרכי הדרכי נועם, אנחנו נתיבתי השלום, כמו שערכנו בפרקים בפרק ד', שתי הבחינות שמצוות לא תעשה, זה השמירה על הקיים, על התוכן הרוחני הקיים, והמצוות עשה זה הפריצה קדימה. להשיג עוד קומות רוחניות, עוד השגות רוחניות. מכל מקום, אין מה שציבה אשר יתברך את האדם המצווה מפני שהוא טוב ורצה שיעשה הטוב. הנקודה היא לא רק בשביל הטוב, אל תחשוב שהטוב זה המטרה. מה המטרה של המצוות? שהמצוות הם צירוף הבריאות שיצא מן הטבע החומרי, כמו שאמרנו, אדם מזדקח מהטבע החומרי ומצטרף ונדבק בקדוש ברוך הוא. לכך כמה מצוות שאם הסען אחר חייב מיטה, זה מסביר, כמו שאמר, כל ששמע שבת חייב מיטה, לכאורה, מצווה זה דבר טוב, למה הוא חייב מיטה? תשובה, כי זה לא מתאים לו, כי אצלו זה דבר יעשה רק נזק, כי הוא מתנקר לתפקיד שלו, שהוא תפקיד של ששת ימי המעשה, ולא של יום השבת, והוא מחלל את הקודש, הוא לא שייך לקומה הזאת, לכן כל ששמע שבת חייב מיטה. ואילו היה המצווה משום שהדבר הזה והמעשה הזה טוב בעצמו, סוף סוף עשה הגוי מעשה הטוב, כשהמצוות הם אלה מקבל כפי סדר השכלי אשר ראוי. זה היסוד של מה ששאלת איוב, כן? אתה רואה את זה? אתה רואה את זה איוב? זה בדיוק מה ששאלת. לא, אין בהם טוב עצמי. אם היה בהם טוב עצמי, אם זה היה כמו למצוא זה יעלום, גם גוי שמצא יעלום מרוויח, זה לא טוב עצמי, זה משהו שמתאים לפי הסדר של המקבל להוריד אליו את אותו שפע שמדויק ונכון.
אתה שם לו כמו תיקה צוחית כזאת לכל בן אדם.
נכון, כמו שכל אחד יש תיקה צוחית, כן.
למה? כי אתה לא אפילו נותן לו את האופציה להתגייר או לחזור להיות...
לא, יכול להיות שהוא... טוב, שאלה אם הוא יכול להתגייר סתם או כי יש לו שייכות. דיברנו בהתחלה שיש לגויים איזושהי שייכות מסוימת לעם ישראל, אבל שייכות הקומה הרוחנית, הנבדלת, השכלית, נכון? של יצירת יש מאין. אבל טוב, השאלה מה אתה שואל? אם אתה שואל מה המסכן, זה מה יש? אתה נברא את הבן אדם, זה נברא מלאך, זה נברא כהן, אתה לא, על כוחך אתה נוצר. מה המגמה שלך במציאות? זה לא העניין. אתה צריך לעשות את משימתך, להופיע את אור השם בעולם לפי המשימה שקיבלת. אבל
ככה מופיע את אור השם בעולם?
הוא מופיע את אור השם בעולם, הקומה המיוחדת שלו, שנקראת קומה שבע מצוות בני נוח. יכול להופיע אותה. כשהוא מבין, זה מה שהרמב"ם פוסק. הרמב"ם פוסק ששבע מצוות בני נוח, גוי ששומר שבע מצוות בני נוח יש לו חלק לעולם הבא. בתנאי שזה מתוך אמונה, ולא מתוך מוסר אנושי רגיל. מתוך אמונה באלוקים. אז זה התפקיד שלו, זה המגמה שלו. ומה זה מה שמתאים לו, יעשה משהו אחר, יתנקר לעצמיות שלו, הוא רק יערוס, יחריב, לא יקדם שום דבר. זה מאוד מוכיח את העיקרון שהסברנו, שהמצוות הן לא כמו איזה אוצר שאתה מוצא, אלא הן כלי שאיתו עובר התוכן הרוחני, המתאים לכל אחד, לפי הקומת חיים המיוחדת שלו. כשהמצוות, כן, ולזה נותן סדרו כך, ולזה נותן לו סדרו כך, כל אחד בסדר שלו. האם סדר השם יתברך המצוות כפי הטוב סוף סוף היה המעשה, הוא טוב בעצמו? כן, אם המצוות הם היו מצד הטוב, זה המעשה היה טוב, ככה המצוות הם מצטרפים מהאדם זה, ואת זה ממיתים. אותה מצווה יכולה לתת לזה חיים, אז לתת לזה מוות. כי הכל לפי הסדר השכלי. זה פירוש מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצבא ובין שוחט מן העורף, כי ודאי מצד עצם הפעולה אין חילוק. שכך ראוי אלא מקבל לפי סדר השכלי. פה יש ביאור למה אכפת לקדוש ברוך הוא בין זה לבין זה. אתה צודק. מצידו אין הבדל. מצד התוכן הרוחני אין הבדל. זה הכל מצידך. איך זה בא לידי ביטוי אצלך? זה שאותו אחד שמקבל זה אותו תוכן רוחני, איך הוא יכול לקבל אותו? והתברר לך שאל יאמר אלא כן מצוות אם שהשם יתברך רוצה השחיטה בעצמה, מפני שהשחיטה הוא מעשה שראוי לאדם, בסדר הזה? לא מצד עצם השחיטה, זה ודאי זיכוך הנפש, כמו שביארנו, לפיכך לעתיד כאשר השם יתברך יעשה סעודה לצדיקים, לא תהיה שום שחיטה כלל, מאחר כי השחיטה היא צירוף האדם, ולעתיד לא יהיה צריך צירוף, כי האדם יהיה אז בשלמות מעלתו, נכון? נסכם את מה שאמרנו. כשאדם כבר יש למות פעלתו, לא צריך את הצירוף הזה, לא צריך את התהליך של המצוות. כבר התוכן הזה קיים בי, לא צריך את הכלי שמעביר לי את התוכן הרוחני הזה. ואילו היה השחיטה טובה וראויה מצד עצמה. אם כן, למדתי השחיטה בטלה, כי הדבר שהוא טוב מצד עצמו אין ביטול לו. כי השחיטה היא לצרף האדם מצד כמעשה השחיטה. השכל מחייב זה, שכך יעשה האדם, וזה האדם הוא בפועל השלמות. כך המצווה הזאת היא צירוף נפשו שהיא מלמעלה, אבל מצד עצם השחיטה לא אכפת הקדוש ברוך הוא, אם הוא נוחר או מעקר, שיהיה הנוחר רע בעצמו, זה אינו, אין דבר רע. או טוב בכל אחד מהם. יש דבר שמתאים למציאות של האדם, כך לעתיד, שאין לו צירוף, אין שחיטה, דבר זה מבואר ביותר, ועוד יתבאר, אז זה פרק זין, שאלות, כפי שאני מסכם?
הרב,
כן.
אם אדם עכשיו שורא עשייה שלמות, אז למה לא מצוות לא תעשה? כבר לא אמור לזו שום מצוות.
למה לא מצוות...
לא לאכול מעץ הדעת.
כן, טוב, השאלה איך אמר, מה, טוב, השאלה איך להבין את מדרגת האדם. זה נראה שהוא לא צריך בכלל, יש לו רק, היה לו רק ניסיון אחד קטן. אבל הוא לא צריך, לא היה צריך שום דבר בעצם. הוא לא היה צריך גם מצוות לכאורה, לא היה לו, לא היה לו כלום. הוא פשוט ישב, התענג על זיו השכינה. אבל הייתה שם איזושהי מציאות מסוימת שאפשרה לו לחטוב, והוא נפל באותה מציאות. אבל בעצם, בעצם כן, אנחנו נגיע למצב, לעתיד לבוא, הגמרא בנידה אומרת, מצוות בטלות לעתיד לבוא, יש איזה, יש איגרת שהרב אלכסנדר, יהודי בשם אלכסנדר שלח לרב קוק, והוא טען שבימינו, כבר אפשר לבטל את המצוות, כי אנחנו התקדמנו מאוד מאוד מוסרית ורוחנית, והוא מביא ראיה משם. אז הרב דחה אותו והסביר לו שאתה בכלל לא בכיוון, אנחנו בכלל לא כל כך לא שם. הוא חשב שהרב חולק בהסברת הגמרא, הרב אומר לו, אני לא חולק עליך בהסברת הגמרא. אני מסכים שיש גמרא שאומרת שמצוות בטלות לעתיד לבוא. השאלה, מתי השלב הזה מגיע? זאת השאלה. מה צריך לעבור עד שם? מסבירה, אבל אנחנו עוד רחוקים מאוד מהקומה הזאת. יש לנו עוד הרבה מה להזדקח ולעבור תיקון לדעי המצוות, אבל המציאות תגיע מתי איזשהו שלב, של... שכבר לא נצטרך את המצוות, שהתוכן הנכון כבר קיים בנו, ואז לא נצטרך את, את הפעולה הזאת שפועלת עלינו את המצוות. אז זה בעצם, עוד שאלות, הערות, זה בעצם פרק ז', זה עוזר לנו להתקדם, נשאר לנו פרק ח', שגם הוא סוגר את הבירור של עולם המצוות. אני רק מזכיר, אני חושב שזה עולנה בצורה, שזה, כשמנסים, כשמחדדים טוב את המערה, מבינים כמה הוא רלוונטי. המערה עולנה לשאלות הכי פשוטות, שאלה שמפריעה לכל בן אדם שמקיים מצוות, לכל, מה האקט הטכני הזה, איך הוא מקדם אותך? כאילו, איך הדבר, המעשים הטכניים, המאוד ארציים האלה, איך הם מרוממים אותך למעלות רוחניות מוסריות מאוד מאוד גדולות? איך הנטיית ידיים הזאת? איך מה אסור ומה מותר? מה הקשר בין זה לבין רוחניות? רוחניות זה אולי פילוסופיה. רוחניות זה לעשות יוגה, סדנת שתיקה של איזה שבועיים בערי הימלאיה. זה רוחניות! מה הקשר בין זה לבין רוחניות? אז פתחנו בפרק ו' בבירור והסברנו שזה שיא הרוחניות, כי בדברים הארציים האלה מסתתר קומה אלוקית מאוד מאוד עליונה. זאת בחינת המצוות שהן גזרה, הן קומה אלוקית עליונה, רוחנית, מופשטת. נתנו דוגמה דרך כיבוד הורים ושילוח הקן, שהראינו שכשאדם שייך למצוות, גם אם הוא לא מבין את זה, זה הקטע המדהים, הוא שייך לרובד האלוקי האינסופי שלהם. יש פה מצוות רבדים רבדים וכולם נכונים, אבל הוא מצליח להשתייך לקומה מאוד מאוד עליונה הזאת. אז זה צד אחד במצוות. פה המהר"ל סוגר עוד פן אחר במצוות. אומר המהר"ל, נכון, יש במצוות צד מאוד מאוד ארצי, ולא סתם, כי המצוות צריכות להיות מתאימות אליך, לקומת החיים שלך, למקום שבו אתה נמצא, וככה להעביר לך את אותו תוכן רוחני. איך המצוות עושות את זה? בכל קומת קומה רוחנית מסוימת, יש התאמה, יש מצוות, מדרגה של גוי, מדרגה של יהודי, מדרגת כלל ישראל, יש מציאות של העתיד לבוא. וכל בשלב באנושות, במציאות, יהיו מצוות בהתאמה לזה, כמו שבכל עץ. יש את התוכן, יש את הכלים, את הגזע, הגרעין, סליחה, את הגזע, הגרעין זה התוכן, זה כמו את הנשמה. כמו שבעץ יש גרעין, ואז יש שורשים, גזע, ענפים, עלים, פרחים, פירות, ואז פתאום שוב הגרעין מופיע בפירות. אז גם באדם יש נשמה, היא יורדת למציאות דרך עולם המצוות, ברמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה דרך האדם, ואז זה יוצא לפועל באותה קומת רוחיים רוחנית שהאדם קונה. בעצם אותו גרעין רוחני שם הוא מופיע באדם. איך הוא יופיע באדם? משה, אני לא אצליח להוציא פרי לימון בעץ דקל, אז גם באדם אני לא יכול להצליח להוציא את התוכן הרוחני ששייך אליי במצוות שאין לו מתאימות. וזה בעצם המסביר למה, ודרך זה הסברנו המון קושיות, למה גוי ששמר שבת חייב מיטה, למה יש המון היתרים שמגיעים פתאום לעניינים שקשורים לכלל. זה לא היתרים של דוחק, זה היתרים של לכתחילה. ככה הדברים צריכים להתנהל בכלל. ככה יוצא. לפי מה שעולה מדברי המהר"ל.
והגיעה לדוגמה. כאילו היה גוי, המצוות לא
התאימו לו, ואז... מי שהתגייר?
כן.
כן, בעצם הוא היה שייך לקומת חיים אחרת כנראה. כן. או מלכתחילה, כי נשמתו הייתה בהר סיני, או כי יש לגויים איזושהי אחיזה מסוימת בדרגה של עם ישראל, והוא הצליח להשתייך לזה. כן, אז זה בעצם, וזה מה שבעצם אמר אלבא ומסביר פה, ודרך זה גם הסברנו קצת, כי בפרקים קודמים דיברנו על המחסה, שעשה לא תעשה. מה שפה מאוד הערך, נעמקנו, זה שם המצוות בני נוח, המשמעות שלהם, ומדרגת הכלל. שזה כל אחד מהם יש פה איזושהי מדרגה מאוד מאוד ייחודית ומיוחדת, שמתאימה לקומת החיים שלו. טוב, הפעם הבאה אנחנו בדיוק נסגור את הפרק די קצר, אנחנו נסגור את הסוגיה של המצוות, ואחרי זה נוכל לעבור לאותם שאלות בעצם, אתם תראו בהמשך אותם שאלות גם, הייתי סופר רלוונטיות, ביחס ללימוד התורה. גם לימוד התורה הוא מאוד מאוד ארצי, נימה בקמה, ואנחנו גם צריכים לשאול את אותם שאלות גם אז, רגע, איך מהבבא קמא הזה, אני מגיע לקורות תוכן מרוחניות מאוד מאוד גדולות. גם בזה לעשות המהר"ל בהמשך. סרטה של נסגור את זה פעם הבאה, כי גם המצוות, אני לא אעשה. אנחנו קבוע, אני אהיה פה, בסדר?